שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, ומשנכנס אדם מרבים בשמחה בעזרת השם.
יהיה רצון, יהיה רצון שנרבה בשמחות, ויהיה רצון שנזכר בגאולתנו, ועוד בגאולתנו, כי יהודו כבודנו ואדם מכין לניסן, חודש הגאולה שמכין לחודש הגאולה, ויהיה רצון שנזכר לגאולה שלנו. בשבילך כבר יש לנו מאזינים, אנחנו פונים למאזינים הראשון, משה מרצליה, שלום לך.
שלום, שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, רציתי בבקשה לברר משהו. אני רציתי לשאול ששבת שהוא מברכים את החודש, האם צריך לפתוח את ההיכל או שנשאר להשאיר אותו סגור? היכל הקודש.
האמת שזה לא מעכב. עיקר התקנה הייתה שיברכו את החודש בשבת. כיוון ששבת, מקור הברכה היא בעולם. ואנחנו רוצים לברך את החודש לשבת. הטעם לפי הפשט, כיוון ששבת זה יום התכנסות של כל האנשים בבית הכנסת, לפני שידעו מתי יחול פורים, מתי יחול פסח, מתי שאר ימות החגים, אז לכן היו מכריזים ראש חודש בשבת, לדעת שבשבוע הזה יחול ראש חודש באיזה יום, באיזה ימים, זה יומיים או יום אחד. אבל יש פה טעם נוסף שכתבו גם חכמי הפשט, בגלל ששבת צריכה לברך את החודש, ואנחנו רוצים שמהשבת ימי החודש כולו יתברכו. כמו שאומרים, אחר כך יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה ולברכה, לששון ושמחה. אחר כך, בתקופה יותר מאוחרת, באו חכמי ישראל של אותם דורות, ותקנו לאומרו ליד ספר תורה, מכמה סיבות. אם איתם שזכות התורה תגל, אם איתם שכאשר האדם רואה את הספר תורה הוא מתרגש יותר, הוא מתפלל יותר בכוונה, ואז התפילה תעלה. זה כמו דוגמה מה שכתבו, למה תוקעים בשופר ליד הספר תורה, שרוצים שהספר תורה יגן עלינו ביום הדין. וגם סיבה נוספת שזה גורם הרהור תשובה. וכיוון שאנחנו רוצים לברך את ימי החודש, ולכן עשו כן ליד ספר תורה. יש מנהגים שונים בקהילות שונות. למשל, יש קהילות בחוץ לארץ שנהגו לברך את החודש בפתיחת האחד. כלומר, שבת מברכים, אחרי שפותחים את האחד, כיוון שהקהל בין כך עומדים על רגליהם, מיד אחרי אמירת המדריך שמה, או שאר הפסוקים שאומרים בפתיחת האחד, כמו אתה הוראת לדעת וכדומה, עומד השליח ציבור, או מי שמונה מטעמו, ואומר את היהי רצון ומכריז מתי ראש חודש, וכל הקהל מתפללים, מעבירים ספר תורה למקומו. אבל רוב הקהילות לא כך נוהגות, אלא רוב הקהילות נוהגות אחרי סיום קריאת התורה וההפטרה והשכבות לנפטרים ואמירת מי שברך, אחרי זה עומד ואומר את היהי רצון הזה, ולכן נוהגים לעשות כן עם ספר תורה. ואנחנו הספרדים שהספר תורה מונח בתיק, אז הוא עומד על הטבע ועומד החזן מחזיק ספר תורה בידו, שם ידו על הספר תורה, מחבק אותו ואומר את התפילה. אשכנזים, שספר תורה שלהם עשוי לא בנרתיק, אלא הוא מונח בתוך מעיל, עטוב במעיל, אז עומד זה שמחזיק בספר תורה, הוא השליח ציבור עצמו שאומר את התפילה, מחבק בספר תורה בזרועו הימנית, ואומר את כל הנוסח. שוב, באין זה מעכב ספר תורה לכתחילה, אבל זה טוב שישתמשו בספר תורה, להחזיקו ספר תורה באותה שעה, כדי שלעורר את התפילה והברכה שתהיה טובה, רצויה וראויה לפני המקום. נמצא לסיכום, אלה שאומרים את זה כשיש ספר תורה, אין צורך לפתוח את האחד. אבל אם אין ספר תורה, יפתחו את האחד. זה הסיכום של התשובה לשאלתך. תודה רבה.
תודה לך. תודה למשה מרצליה, שאומר את השאלה חזק מוכנות עליו.
שלום וברכה רבה.
שאלתי ראשי שאלה רב בקשר לשטנקה וחצה הוא. הרב תן בספרו חצה או חוצאים חלקים אלו. בשבוע שפושב מחוברו לכל משתבל שתי פרשיות, קוראים סדר הפרשה השונה בלבד כי עיקר, ולא קרה ביחד עם שתי הפרשיות ונשא בסדר עולמות. שאלתי לרב, האם לא קוראים בכלל פה פרשה שנייה, שהרב מתכוון רק בחוק ישראל שלא קוראים יחדיו, וכן אדם שלא קורא חוק ישראל, אלא קורא את שם קבל חתרגום בערב שבת בצורה רגילה, האם גם צריך לדלג על הפרשה השנייה או לא?
בזלת. כל ההתייחסות שם ברחות ציון מדברת על יום יום ולא על ערב שבת. מדברת שם כל הסוגיה שם וכל אותו פרק מדבר לגבי הוראות איך קוראים ומה קוראים בחוק לישראל של כל יום ויום. אז חוק לישראל של הימים מראשון ועד חמישי, זה הסדר שקוראים את הפרשה הראשונה ולא את הפרשה השנייה. אבל לגבי קריאת הפרשה השניים נקרא באחד תרגום ביום השישי, זה עניין אחר לגמרי, זה לא דומה בכלל לחוק לישראל. אלא קריאת הפרשה השניים נקרא באחד תרגום ביום השישי, צריכה להיות להשלים, כי כך גמרא אמרה, לעולם ישלים האדם פרשיותיו עם הציבור, מה זה להשלים? לומר את כל הפרשה בשלמותה. אז בשבת שאומרים פרשה אחת, פרשה אחת, בשבת שקוראים שתי פרשות, שתי פרשות. אז לכן אמר, לעולם ישלים. יוצא לדוגמה, רק הן פקודה שבדרך כלל הן כן מחוברות, לפעמים לא. אז באותו יום שישי הוא צריך לקרוא גם את ויקהל, גם את פקודה. ואז נקרא שהוא קיים את המצווה של קריאת שניים מקרא ואחת הימים. אבל באותו שבוע, במשך הימים של חוק לישראל, הוא לא צריך לקרוא את פקודה. אלא יקרא את ויקהל בלבד. כל יום ביומו. אבל ביום שישי שאני צריך להשלים את הפרשה עם הציבור, מה זה עם הציבור? בבית הכנסת מחר יקראו בספר תורה. אז לא השבת הזאת, השבת הזאת פרשת תרומה. אבל נאמר, בשבת שיש פרשיות מחוברות, כמו ניצבים וילך, ויקהל פקודה ועוד כאלה רבות, אז באמת הוא קורא את שתי הפרשיות ביום שישי. תודה לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול בבקשה כבוד הרב לגבי אבל שהגיע מחוץ לארץ.
כן.
ובשבת הזאת זה שבת של ימי השבעה, ויש לו רק זוג נעליים אחד מאור, והן חדשות. השאלה אם הוא יכול לנעול אותם בשבת הזו או לא.
בשבת מותר לנעול נעליים של אור ולא נועלים נעליים של בת, כי אסור להראות אבלות בשבת, אלא כל השאלה היא כמה שהוא מחדש נעליים. לגבי חידוש בגדים, ראינו שיש חומרה לא לחדש בגדים, כמו שזה דבר שגורם שמחה, ומה גם שיש עליהם בנקת שחיין, ותקנו לנו על בגדים בנקת שחיין. ולגבי נעליים, שאין עליהם בנקת שחיין, והסיבה היא כיוון שהם נעשות מאור, והאור נעשה מצער בעלי חיים. זה היה חטאם של אבותינו, שזה חטאם של, שלנו גם, חטאנו. כתוב, כה אמר השם, השלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו, על מוכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. מכרו את יוסף הצדיק ב-20 כסף, וקנו 10 זוגות של נעליים, וכל אחד ואחד מהם לבז זוג אחד. ולמה הם קנו דווקא נעליים, לא קנו בגדים? יש טעמים שונים. ונתן אף שיץ מבין, בפירוש הנביא הוא אומר כך, הוא אומר שהם אמרו, אם נקנה בגדים צריך לדעת שהחיינו, ואיך לדעת שהחיינו ומכרנו את יוסף. לא נקנה נעליים, ולא צריך לברך שהחיינו על נעליים. מדוע? כיוון שנעליים מאיפה, ממה נעשה? מאור. והאור הזה ממה נעשה? מאיזה חיה או בהמה שהרגנו אותה? אז צער שהרגנו בהמה, לא מברכים שהחיינו. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, צער של בהמה אתם חשים עליה. אתם אומרים, לא מברכים שהחיינו על נעל של בהמה. ועל יוסף הצדיק, שציערתם אותו, מכרתם אותו, להתחנן עליכם, וכמה בכה, וכמה ביקש, תצילו אותי, תחזירו אותי לאבא שלי, ועבר על קבר אמו, ובכה שם ליד קבר רחל. למה לא חשתם עליו? אז מכאן ראינו שנעליים הם באמת לא כל כך גורמים לאדם שמחה. לכן לעצם השאלה שלך, אם לכתחילה אם אפשר להשיג לו איזה זוג נעליים משומשות, עדיף. אבל אין לו זוג נעליים משומשות, ינעל את הנעליים האלה. או אני הייתי מציע הצעה אחרת, שמישהו ינעל את הנעליים עכשיו, את הנעליים החדשות, ילך בהם איזה חצי שעה בחוץ גם כן, שקצת יתערקו באבק, והנעליים יהפכו להיות משומשות, ואז הוא יוכל לנעול אותם בשבת בלי שום עקבוק. כי הם לא יקראו חדשות, זו הדרך הטובה והיעילה ביותר בשבילה. ואם אין לו אף אחד, מותר לו. כיוון שאין מה לעשות, מה לא ילך בשבת יחף, הולך עם נעליים של תשעה באב בשבת לבית כנסת, אז מותר לו לנעול נעליים, אבל לתחילה שמישהו אחר ינעל אותם עכשיו, ישתמש בהם לפחות 30 דקות, וילך איתם בכל מיני מקומות, בתוך הבית, מחוץ לבית, בחצר, בגינה, כדי שקצת יתמלאו אבק וקצת ישתמשו בהם, ולא יקראו חדשים, ואז יהיה מותר לו להשתמש בשבת. תודה רבה.
כן, תודה לדעת מהשתות, ואנחנו מחזים מיליאת שמונה שלום לחיים.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי בבקשה לשאול לגבי הפזמון שאומרים בערב שבת, שלום עליכם. לגבי הבית, בצדכם לשלום. האם צריך להגיד זה או לא?
יפה. תראה, אין לזה הלכות. קודם כל דעה ידידי. שכל אמירת שלום עליכם זה התחילה ב-250 שנים האחרונות. ולכן לא נמצא לזה זכר, לא בדברי הארי, ולא בדברי המרן הבית יוסף, ולא בתקופות היותר מוקדמות, אלא בספרים של האחרונים, אם זה הגאון מוילנה בסידורו מזכיר את זה, הגאון מעבט, ואחרים הם הראשונים להזכיר, ומעניין זה התפשט בכל תפוצות ישראל, אשכנזים וספרדים. וזה מבוסס על הגמרא שאומרת ששני מלאכי השרת מלווים את האדם בצאתו מבית הכנסת לביתו, שאומר קידוש, ואומר בעיקר את ויכולו השמיים והארץ, ומעיד על הקדוש ברוך הוא שברא השמיים והארץ, ונהן שתי ידיהם על ראשו, ואומרים לו ושר עוונך, חטאתך תכופר. אז כיוון שמכפרים לו את העוונות ומברכים אותו, לכן אנחנו אומרים להם שלום עליכם, לשון דרך ארץ, כך בורכם לשלום, ואחר כך אומרים להם בריחונו לשלום. עדיף לומר את זה בלשון רבים, כך נהג מורבי לעשות, במקום להגיד בריחוני, זה לא יפה, אני נמצא בבית, נמצא ביתי ונבטי, מה עם אשתו, מה עם ילדיו, מה עם משפחתו. וגם הילד אומר בריחוני, כי הוא דורג רק לעצמו. צריך לדאוג גם לאבא ולסבא, ולכל המוזמנים וכל המסוגים כאן סביב השולחן. אז לכן אומר, עדיף לומר בריחונו, לשלום. אחר כך ראיתי שגם הרב מצליח מזוז על אור שלום, בעל איש מצליח כתב כן, שלומר את זה בלשון רבי. אז זה ברכות. אחר כך יש נוהגים לומר בשבתכם לשלום, והמדקדקים מדלגים על זה, כמו שכתבנו בסביבת ציון בסייעתא דשמיא. כיוון שהמלאכים אין להם קפיצים, כך אומרת הגמרא, מה זה קפיצים? מרפקים. המלאכים עומדים, אז אנחנו בני האדם צריכים ברכיים ומרפקים, כיוון שאנחנו מתכופפים, יושבים, שוכבים, אז אנחנו צריכים לקפל רגליים, למתוח רגליים, אבל למלאכים אין להם את כל זה, והם לא מתעייפים, אז לכן אין להם, אז לא יושבים הם, אלא הם רק עומדים. וכן הפסוק אומר אצל יהושע, הכהן הגדול, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. לכן המדקדקים מדלגים על המילה בשבתכם, וכן בצדכם, כך כתבו המפרשים, ולמה יאמר למלאכים לצאת? אנחנו רוצים שהם יישארו. ובאמת הם נשארים עד צאת השבת. יש מי שכתב שנשארים עד גמר הסעודה, אבל מי שיעיין היטב במקורות, האמת שהם, יש הוכחות שהמלאכים הללו נשארים איתנו עד ההבדלה במוצאי שבת. אז למה לא אומר להם בצאתכם? אנחנו לא רוצים שיצאו, רוצים שיישארו. הלוואי כל יום יהיה שבת. לכן עדיף לא להגיד. אבל מי שאומר, אסור לא לצעוק עליו, יש לו מה שיסמוך. גם זה כתוב בסידורים. השם יהיה בעזריכם ובעזרנו.
אמן ואמן, תודה רבה. אנחנו נעשה ברשות הרב את נחזור הפסמון, בבקשה. זכר למחצית השקל, קוראים ארגון דעת הבית ויציאות הרב בנציון מוצף, עונה משפץ ומתחזק מקרוב לארץ ישראל. זכר למחצית השקל. שלמות הבית, בזכות הרב דעת הבית, קוראים ומחורים מקרוב. 0-2-80-80-80-80 נראה מי השואל הבא, השואל או השואלת, מי איתנו על הקו, בבקשה.
שלום, רב.
בבקשה. שלום, מאזין איתן.
שלום, שלום. אני כאן לחצור.
בבקשה.
שלום, רב. שלום, וברכה, שבת שלום. שבת שלום. רציתי לקראת לגבי הכנת תה ושבת מעלה מן בננה ושיבה, לא של חסלת. אני לא שומע אותך, חלש מאוד. ננה ושיבה, מה הבעיה? לגבי ההכנה שלהם בשבת, במסננת המיוחדת לכך, אם הוא נותר בשבת. ודאי שלא. זה בורר? בורר, ודאי. אפילו שהם בחזקת נקים, כבוד הרב? סליחה? אפילו שהם בחזקת נקים, זאת אומרת ביום כולנו... לא משנה. מה שהתירו ביום טוב, דבר ששיננתי אותו מאמש, אז התירו ביום טוב לחזור ולשנן. או כמו שהגמרא אומרת, נפסק לשולחן ערוך, קמח. ביום טוב מותר לאפות, מותר לעשות, אז, אבל לנפות קמח אסור. קמח שניפיתי בערב יום טוב, מותר לי לחזור ולנפות אותו היום, כיוון שזה יותר טוב. כמה שמנפים את הקמח, הוא יוצא יותר טעים, יותר משובח. אבל לגבי שבת, אף אחד לא יתיר בשבת לעשות, כן? ובפרט בכלי המיוחד בכך. כיוון שזה משננת, זה דבר מאוד חמור. אפילו בבד לא יתירו, אלא יתירו בדרך אחרת. שיקחו את הבד, ייקח את הבד, למשל איזה מטפחת או בד או כל דבר אחר שמשנן, ישים אותו על גבי הכוס וישתה דרך שהפה שלו, השפתיים, תהיינה מחוברות למטפחת, ודרכו הוא ישתה, זה יקרה בשינוי, זה יתירו. אבל לשנן ממש, ודאי שזה אסור, כי זה גם קרוב להיות איסור דאורייתא של מפריד, בין שני דברים, בין הצמחים לבין המים. זה אסור. תברכו.
כן, תודה רבה, זה מחצור, יישר כוח, חזק וברוך, ותודה רבה, ואנחנו מאוד מעזרים איתנו חובות שהוא אמרנו לפני.
שלום, שבת שלום. שלום,
שבת שלום.
שבת שלום, רציתי לשאול אם בסעודה רזיקית, בברכת המזון אומרים מגדול או מגדיל.
יפה. יפה שאלת, דעת מרן הרב עובדיה שלא לומר מגדול אלא להגיד מגדיל, וכך נראה מדברי רבי דוד אבו דרהם, כיוון שזה כבר שעודה של מוצאי שבת והיא שייכת ליום ראשון. ויש לנו כלל, רק ביום שאומרים בו מוסף, אומרים בו מגדול, ולא ביום שאין בו מוסף, אומרים מגדיל. אבל בכל זאת יש לנו דעת כמה מחכמי הקבלה, וכתבנו על זה בספר מבשרת ציון, סייעתא דשמיא, שיש מקום לומר מגדול, ולכן המנהג היה פשוט כאן בירושלים ובעוד מקומות, שגם במוצאי שבת, כיוון שזו הסעודה של רביעית, שכל כולה, אנחנו לא עושים אותה לא מפני שאנחנו רעבים, ולא מפני שאנחנו רוצים לאכול בחול, אלא זו סעודה ששייכת עדיין לשבת, והיא באה ללוות את השבת. ולמה? באמת, כאן המקום לדבר בשבח סעודה רביעית, זו רבותיי שרבנו הארי, עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם, כתם, שידוע שכל התפילות של החול ניזונות מהתפילות של שבת. וכל הסעודות של החול ניזונות מהסעודות של שבת. זאת אומרת, בשעה שאני מתפלל בשבת, אני גורם לפתוח את השערים של התפילה גם בחול. ומי הוא המחבר? אומר רבנו הארי, תפילה של מוצאי שבת. ולכן מיד בסיום העמידה של מוצאי שבת, אנחנו אומרים את הפסוק ויהי נועם, השם אלוקינו עלינו. מה שהספרדים מתחילים שניים, שלוש פסוקים קודם, לשובה אדוני עד מתי מנחם על עבדיך, מיד אחרי זה אומרים ויהי נועם, הרי קרוב פסוק ויהי נועם, כמו שהאשכנזים נוהגים להתחיל ישר את הפסוק ויהי נועם. אומר רבנו הארי, בפסוק הזה תלויים כל תפילות החול. כשאתה אומר ויהי נועם השם, זאת אומרת אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזוב לנו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, בבקשה ממך אבא רחמן, אתה אוהב אותנו, נתת לנו שבת, אנחנו רוצים משבת, בבקשה, תשאיר קצת אור מהשבת וקצת פתח מהשבת שתקבל לנו גם מתפילות החול. אומר רבנו הארי ואחר כך, מה? אתה עושה סעודה רביעית, מה צריך לעשות סעודה רביעית? נכון שזה כנגד דוד המלך וזה מציל מחיבות הקבר ויש הרבה טעמים. אבל רבנו הארי אומר טעם נוסף פנימי יותר. הוא אומר דה, שבסעודות של שבת יש קדושה עצומה. וצריך לדעת שסעודות שבת זה לא אני ואתה אוכלים. הנשמות שלנו אוכלות בסעודות שבת. הן ניזונות מהאור של הסעודה. לכן אומרים די סעודתה דחקת תפוחים קדישין. די סעודתה דעתיקה קדישה. די סעודתה דמלכה קדישה. תוצאה. ואז ניזונות הנשמות, מה יהיה בחול? החול רק הגוף, 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 כל הזמן גוף, מה אנחנו נעשה? אומר רבנו ארי, יש לי עצה בשבילך, תאכל סעודה רביעית, ובסעודה רביעית שאתה אוכל, אתה מושך אור מסעודות שבת לכל סעודות החול. יוצא מי שאוכל סעודה רביעית במוצאי שבת, ואפילו כזית, כמו שהגמרא אמרה במסכת שבת, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, ואפילו אין צריך אלא לכזית, כלומר הוא לא יכול לאכול, רק 27 גרם לחם. כן, תכין שולחן, תערוך, שים צלחות, שים מה שאתה רוצה, יש כאלה עושים אפילו לחם משנה, אבל האמת לא צריך, לא חייב לחם משנה, אבל זה חשוב לכבד את הסעודה הזאת, ואז בזה הוא זוכה. ולכן תקנו גם כן לומר את מגדול, כיוון שסעודה זו היא עדיין כאילו שייכת לשבת. זה מזכה אותנו לעשות את הסעודות כמו שצריך, כתקנם, כמו שרבי שמעון בר יוחאי השתבח ואמר שמימי לבתים נעטלת סעודתי בשבת, מימי לא ביטלתי שלוש סעודות בשבת. זכותם תעמוד לנו. תודה רבה לך.
תודה, תודה למאזין הצעיר שמעון רפאל, חובות שאומרות השאלה הזו מוכנה, ואנחנו מאזינים לזה בית שמש, שלום לגבי.
שלום,
בפערה.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, לגבי תינוק שנולד, מתי אפשר לגזור ציפורניים?
אין שום הגבלה. אני יודע שיש, פעם שמענו שיש שולחן ערוך לנשים, היום זה כבר אנציקלופדיה עם 36 כרכים, שכל מיני סגולות וחוקים יש לנשים, לא לשבת בקצה השולחן, לא לעבור מעל ילד, וכל מיני דברים כאלה ודומיהם, ולא לגזור ציפורניים לתינוק, אין שום הגבלה. ברגע שרואים, יש כל ילד וההתפתחות שלו, כל ילד והדינמיות שלו, אין ילדים דומים אחד לשני, הגמרא אומרת, כשם שאין אצבעותיהם שוות, כך אין דעותיהם שוות. יש ילד שהוא מאוד ערני ותוסס, והוא מזיז את האצבעות שלו, והציפורניים שלו צמחו, ואם לא נגזור לו אותם, אז הוא שורט את עצמו, והוא מלא שריטות, וזה מאוד מסוכן, כי האור שלו עדיין עדין. הזוהר אומר שעד 3 שנים, האור של התינוק הוא עדין. ואיפה הזוהר אומר את זה? הוא אומר את זה במדרש הנעלם, לגבי פרשת וירא, שם, סליחה, בפרשת חיי שרה, על פטירת שרה אימנו, אז הוא מתאר שם מה יהיה בתחיית המתים. אז הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, שבתחיית המתים יקומו כל המתים עם בשר חדש ואור חדש, אבל אור נצחי, לא אור שמתכמת או מתבלה או מזדקן, אלא אור נצחי, והאור הזה יהיה דוגמת אדם בגיל 3 שנים. למה? כי 3 שנים זה האור הכי אידיאלי שיש לאדם. למטה מגיל 3 זה אור עדין. למעלה מגיל 3 זה כבר מתחיל להיות יותר גס. אז יישארו, אנחנו, גם אנחנו החיים וגם המתים שיקומו בתחיית המתים, יהיה לנו אור חדש כמו ילד או תינוק או תינוקת בגיל 3 שנים. אז אם כן, בגיל צעיר באמת האור שלהם עדין, אז הם סוחטים את עצמם. מותר וגם מותר לגזוז להם את הציפורניים, ואם אין זמן אלא לעשות את זה בלילה כאשר הם ישנים, כי ביום הם מפריעים ומושכים באצבעות, אפשר לגזור להם את זה גם בלילה כשהם ישנים, ואין בזה שום חשש. תברכו ותגדלו את כל הילדים שלכם בנחת ובבריאות.
אמן, באמת תודה רבה. זה נאום בית שמש, אנחנו מאזינים מחיפה. שמעון, שלום לך שמעון.
שבת שלום ומבורך ידידי.
שבת שלום, רציתי לשאול לגבי תכלת וציצית.
לגבי?
לגבי תכלת וציצית. אם בכלל, זה כמו איך הספרדים נוהגים כמה חוקים.
זה לא עניין של ספרדים או אשכנזים, זה חוצה את כל העדות.
לגבי החוקים בשיטת הרמב״ם, הרי זה...
שמעתי מה שאתה רוצה לשאול. דע ידידי שאנחנו לא שמים תכלת בציצית מכמה סיבות. א', אין שום ודאות מוחלטת שמה שמראים היום לנו זה התכלת שמדובר עליה בתלמוד, זו התכלת שהתורה מתכוונת אליה, זו התכלת שהייתה בבגדי הכהן הגדול וכו'. אין לנו שום ודאות בזה. שנית, צריך לדעת שהזוהר הקדוש כתב בפירוש שהתכלת הזאת נעלמה עם חורבן בית המקדש, ואין לנו תכלת, זה אחד הדברים שהפסדנו, כך גם הגמרא אומרת, אומר הזוהר שהתכלת הזו לא תחזור, אלא עד שיבוא משיח, והוא יראה לנו את התכלת. ולמעשה, אם תרצה לדעת סוד התכלת, זה השכינה הקדושה. היא נקראת תכלת. למה? לכן תראה, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת זכור, וכן אסתר המלכה, ותלבש אסתר מלכות, וכן על זה הדרך. ואתה רואה בתחילת מגילת אסתר, חור, כפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, תכלת שימשה מוטיב מרכזי וחשוב מאוד לאורך כל ההיסטוריה, ועל כולם זה המשכן, שנקרא השבת את עשיית המשכן, זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני, ושש ועזים, ו-13 פריטים שהתנדבו ישראל, זה היה, וזאת התרומה שתקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן. מיד אחרי הנחושת, תכלת וארגמן, הראשון. למה? אומר הזוהר הקדוש שהתכלת זה לשון כליה וכליון. השכינה הקדושה עושה כליה בחיצונים. השכינה הקדושה מאבדת את הרשעים. השכינה הקדושה היא עומדת נגד צונאי ישראל ומחלה אותם. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי שאתה מדליק נר או גפרור, תסתכל ותראה שיש לו ארבעה גבנים לשלהבת, ארבעה גוונים. יש שם את האשן השחור מלמעלה מתאמר, יש שם את האש האדומה שזה רומז לגבורה, יש את האש הלבנה שזה רומז לחסד. היא מאוד קשה להבחין בה, אבל היא נותנת למעשה את עיקר האור. יש שם את האש הירוקה שהיא הצהובה, ואחר כך יש למטה מכולם תכלת, פסיק קטן של תכלת, שזה למעשה אוכל, זה גם אותו לשון, אוכל, מחלה את החומר, הבעירה של הנר. אז זה הצבע תכלת, היא רומזת לשכינה הקדושה. ומכאן נהגו, תראה בעדות המזרח, בכל ארצות המזרח, היה נהוג שנולד ילד לעטוף אותו בבגד תכלת, כי היו שומרים אותו מעין הרע. כי הצבע תכלת, אומר הזוהר, הוא מחלה את החיצונים. זה הטעם שהרקיע הוא תכלת. אז נמצא שאין לנו היום תכלת, ועוד סיבה שלישית שהיא רבת משקל, אנחנו צריכים לדעת כולנו, כל יושבי הארץ ויושבי העולם, שכל דבר שגדולי ישראל לא עושים אותו, אסור לנו לעשות את זה. זה גודל, סליחה שאני אומר, מתבטא קצת חריף, שזה גובל בעזות נצח ואולי חוצפה. סליחה שאני שוב מבקש מחילה. אבל אם גדולי ישראל לא עושים את זה ולא שמים תכלת בציצית, מי אני שאני אחציף פנים מולם ואני אשים לי תכלת בציצית? לכן הם לא שמים, אנחנו גם לא שמים, אבותינו לא שמו, גם אנחנו לא נשים, ואבותינו ורבותינו בדורות הקודמים היו הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים שאנחנו חכמים. וכבר אמר בגמרא, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם לא, אז כתוב דברים יותר חריפים. לכן למעשה אין לנו היום תכלת ואין לשים תכלת בציצית, ונחכה שיבוא משיח בעזרת השם. יכול להיות שעוד היום הוא יגיע, ראש חודש היום, ואדר הגיע, בזכות אסתר ומרדכי, ובזכות הצדיקים שהיו בכל דור ודור, התעוררו בשמיים עלינו ברחמים, ובעזרת השם נגאל גאולת העולמים. תודה.
תודה, תודה, שמעון חיפה, שאומר את השאלה, יישר כוח לכבוד הרב, ונותנים בעזרת השם בקרוב לגאולה, אנחנו מצפים ומחדים, ו... מאזינה מתקשר איתנו שוב, מאזינה שלום לך.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
אני רציתי לשאול, בשבת שעברה, במהלך סעודת שבת בבוקר, נשמעה אזעקה כאן בעיר באר שבע. עכשיו אנחנו, אין לנו ממ"ד בבית, ואנחנו בעצם נדרשים לצאת למקלט שנמצא מחוץ לבניין. אנחנו לא ידענו כל כך כיצד לנהוג שחזרנו, האם זה בעצם נחשב להפסק ואנחנו צריכים למצוא שוב ידיים, או שם אנחנו יכולים בעצם להמשיך כרגיל לאכול בלי ברכה, בלי כלום.
אז ההלכה הזו קובעת, זה לא קשור לשבת או לאכול, כל מי שנטל ידיים וישב לאכול לחם. אחרי, באמצע האוכל קרה איזה מקרה חירום שהוא יצטרך לצאת. יש שני מקרים, שני מצבים או שני תנאים שהוא יכול לחזור ולהמשיך לאכול, והם או או שייקח איתו חתיכת לחם לאותו מקום שהוא יוצא, זאת אומרת, גם אם הוא יצא החוצה מחוץ לבניין או תחת כיפת השמיים, גם אם ירד למקלט ועוד, למקלט ציבורי, אני מבין שזה היה מחוץ לבניין,
כן.
אז בהחלט יש כאן נסיעה דעת, אם הוא לוקח איתו חתיכת לחם, על סמך חתיכת הלחם שהוא לוקח, שהוא חוזר וממשיך לאכול ולא צריך לא נטילה ולא ברכת המזון ולא שום דבר. או לחילופין, אם הניח מישהו שיושב שם בבית שנשאר ליד השולחן, זה כמו שומר, והוא האחד הזה יכול להציל על 30-40 איש שיחזרו שלא יצטרכו מחדש ליטול ידיים. עכשיו במקרה דנן אני מבין שאף אחד לא נשאר, אם כולם יצאו, האמת שכך דעת מרן השולחן ערוך, ואומרים כי האחרונים יש להם כל מיני מהלכים בהלכה הזאת, ואפילו נגד מרן, כיוון שספק לא יכול להקל נגד מרן, אבל במקרה כזה שכולם נטשו את הסעודה, ויצאו החוצה, ושהו זמן מסוים מחוץ לבניין, ולא לקחו איתם לחם, אז כשהם חוזרים, עליהם ליטול ידיים מחדש, ולברך עוד פעם בדיקת המוציא. ויהי רצון שלא יראו לכם עוד דברים כאלה, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחרית. יהי רצון הקדוש ברוך הוא יעקב את החיות רעות האלה מן הארץ, מהעולם כולו, ישמיד אותם כליל הקדוש ברוך הוא את שונאי ישראל למיניהם, ולא ישמע שום קול תרועה במחלנו, ויהיה שקט ושלווה לכל עם ישראל.
אמן ואמן, חזק ובוכר כבוד הרב, ואיתנו מאזין מהעיר עד שלום ושלום לנו.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אפילו שאני לשאול את הרב, רואים לי שהעולם אחרי פטירה של הבני הזוג, קודם נוהגים לכתוב ספר תורה. השאלה שלי, הרב, זה לעומת לפנות את הכסף נניח לדברים אחרים, לאו דווקא ספר תורה, או שיש עניין בדווקא ספר תורה, ואם כן, ספר תורה, האם לחכות דווקא שאחרי שני בני הזוג ואז נכתוב לילוי שלה שניהם או ש...
די, המקור של הקדשת או כתיבת ספר תורה לילוי נשמת נפטר זה אך ורק לא עלינו כאשר הוא נפטר ערירי ולא השאיר בנים. אז לא עלינו, אם אדם או בחור שנפטר או נערה שנפטרה ובאמת לא השאירו צאצאים ולא בן זוג ולא בת זוג, אז באמת כדי להנציח את זכרם ולעשות להם ביותר מאשר להנציח, מדברים כל היום על הנצחות, יותר זה עילוי נשמה, להעלות את נשמת הנפטר, יש מעלה לעשות ספר תורה. ולמה דווקא ספר תורה ולא דבר אחר? אז המפרשים כותבים בגלל שהנפטרים שם בעולם האמת הם לא צריכים להניח תפילין, הם אין להם מזוזות, הם לא נותנים צדקה כי אין שם עניים, הם לא מקיימים את המצוות, כל המצוות הם פטורים, והפסוק אומר במתים חופשי, הגמרא דרשה כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן המצוות, אבל דבר אחד כן יש להם, שהם לומדים שם תורה, כך מובא בגמרא, ככה הזוהר הקדוש מעריך מאוד ועוד, ששם העדן שלהם, העידון, ההנאה העצומה שיש להם זה לשמוע תורה מפי הקדוש ברוך הוא, לשמוע תורה מפי הצדיקים שם, אם זה רבי נוחם וזכאי, אם זה אברהם אבינו, משה רבנו ועוד, אז הם שומעים שם תורה, אז הם כן לומדים תורה, כיוון שתורה שייכת אצל הנפטרים, לכן מקדישים ספר תורה בשבילם. אבל האמת, כך כתב הרשב"א שגם ספרים, ספרי קודש, זה לא פחות מספר תורה, הגאון חידה העריך בזה בספרו יוסף אומץ ועוד, וכותב שלמעשה תאורה לבית הכנסת זה גם כן במקום ספר תורה. אם בונים מקווה, בבאר של מקווה כדי לטבול, ועל איזה דבר נצחי שקיים לאורך ימים ושנים, זה אין ספק שיש בזה נחת רוח למת, ויותר מספר תורה, כי למעשה לפי ההלכה, אם עיר או יישוב או שכונה שאין שם מקווה, מוכרים את הספר תורה, ואפילו מוכרים את בית הכנסת, להתפללו באיזה בית, בלבד שיהיה מקווה. אז אם כן, יש הרבה דברים שקודמים לכך. ומה גם, שהיום ברוך השם לא חסרים ספרי תורה, ויש הרבה בתי כנסת שיש להם עשרות ספרי תורה שהם גנוזים שם בתוך ההיכל. אז מה ייתן שאדם יבוא ויוציא את כל כספו ויפשוט את עורו ואלך להכניס עוד ספר תורה אחד לתוך בית הכנסת, מה זה יעזור? אם זה יישוב שבאמת אין להם ספר תורה בכלל, ואתה דואג להם לספר תורה, תגיד שזו מצווה חשובה. אבל במקומות שאפשר להשיג, וניתן להם עם קצת מאמץ למצוא ספר תורה, לכן ודאי שזה לא הדבר הכי חשוב. עם כל הכבוד שיש לספר תורה והחשיבות שיש לספר תורה, אבל כאן במקרה דנן, עדיף לתת ספרים של לימוד שנחוצים ללמוד בהם. הרב חידה כותב תאורה לבית הכנסת ותאורה למקום שלומדים שם, בפרט מעל ארון קודש או מעל התיבה ששם החזן עומד, וכן עצי הדרך וכל מיני דברים אחרים. לנוחיות האנשים שלומדים ולנוחיות המתפללים יש בזה נחת רוח גדולה מאוד למת ולנפטר, ואין ספק שהדבר מביא לידי סיוע גדול. תודה רבה.
תודה, תודה רבה, אברהם מילת, אנחנו עם מאזין מטבריה, שלום לך.
שלום, כבוד הרב, ראשון מסתור, שבת שלום וחזק וברוך. שאלה לכבוד הרב בעניין הדפסת ספר תורה על ידי הדפסת משי, האם כבודו מודע לדבר?
כן, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. בזמנו היה לפני כמה שנים תלמיד חכם גדול אחד, שהוא סבר שזה מותר, אבל מה לעשות שגדולי ישראל ראו את הדבר ולא הסכימו עם זה. זה נקרא הדפסת משי. הדפסת משי זה למעשה כן עבודה ידנית, על ידי שעשה תבניות של האותיות עצמם, ושם אותם על גבי הקלף, קלף כשר למהדרין ולמהדרין, ויבוא סופר אל השמיים, ומורח שם את הדיו, על ידי שהוא שופך אותו, והדיו הזה נכנס בתוך המקומות שם, ועל ידי המשי זה נקרא, כמו שמדפיסים ספרים על ידי משי, אז כך עושים את זה, אבל זה עושים את זה בצורה ידנית, אבל לא הסכימו עם זה גדולי הדור. כל גדולי הדור, שהשם יאריך ימיהם בטוב, ישלח להם רפואה שלמה, כתבו פסק שאין לעשות כן. ולכן אנחנו לא יכולים לומר מאומה מול דבריהם של רבותינו הצדיקים והקדושים. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך הוא, מה זה נקרא הקדרה, והגיע לנו ידיע לגבי אחינו יונתן פולארד, ש-9600 ימים יהיה בקרוב שהוא כלוא בכלא האמריקאי, והידרדרות ממשית בחייו, סכנת חיים, ו...
לתעורר חמש שמיים, יונתן בן מלכה, בתוך שאר חולי ישראל ואסירי ישראל.
אסירי ישראל, הוא קטן השבועים דרור, ואיך אומר אותו,
יורפו לחופשי בקרוב, מיגון לשמחה ומאפלה לאורה מיועץ.
אמן ואמן, אז אנחנו מבקשים מהמאזינים להזכיר אותו במיוחד בשנה, וכמובן לחזק את עושים במלאכה. איתנו מאזין מצפת, שלום לך יצחק.
שבת שלום וברך.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול, זכותי הציצית שצריכים להיות באורך 24 סנטימטר, האם צריך שהאורך הזה יהיה מתי שהם יוצאים מהמפעל, או שאפילו אחרי כל הקריחות והקשירות הם עדיין תשכחו את הרקע החלקי 24 סנטימטר?
זה פלא גדול, אני לא יודע למה הם המציאו את האורך הזה. מספיק לפי ההלכה שיקשור, יעשה קשרים, חמישה קשרים. הקריחות לא מעכבות, כמה קריחות, זה הכל מנהג. יש מנהג לעשות 10, 5, 6 ו-5 כמניין שם הוויה, ויש מנהג לפי המקובלים לעשות 7, 8, 11 ו-13 שזה גימטריה השם אחד, הוויה אחד שזה טל, 39, ויש לי שני קשרים. אחרי שגמרתי את כל החמישה קשרים, אני מקפל את החוטים ורואה שהחוטים הם שליש קשר ושני שליש גדיל, כמו שאמרה הגמרא, החוטים היוצאים חופשי ללא קשרים הם בדיוק כפול על החלק של הקשרים, ואני חותך את זה. זה מספיק. וזו טעות לעשות חוטים ארוכים, וגם טעות שהיום עושים הרבה חוטים שמשתלשלים, יש חוט אחד ארוך שונה מחבריו, והוא מסכן בצבע שחור, הפוך כושי עורו ונמר חברבורות לב. למה? דורכים עליו ומתבזה, אדם נכנס לשירותים עם טלית קטן, והחוט הזה מתלכלך לו שם, מתענף, ותן לך ביזיון גדול מזה. היו נוהגים כל חכמי הספרדים, וגם האשכנזים פה בירושלים, היו חותכים את החוטים ונאשרים אותם. עד רבה זה היופי של הציצית, שהחוטים תהיינה, יסתיימו ביחד, ויהיו ישרים, ולא אחד פה ואחד שם. היום זה אחד לומד מהשני, וחושבים שיש בזה איזה סגולה, או באיזה קדושה ומעלה, ולהי, עד רבה, זה אליגן והוא, זה נאמר, הציצית נאה, זה החוטים יהיו נעים. אז זה עשה חוטים, ויחתוך אותם, לא חייב להיות אם זה 24 או 22 או 48 סנטימטר, זה לא משנה בכלל. אז לכן, למסקנה, אחרי שסיימת לקשור את הקשרים עם הקריחות, אתה מקפל את החוטים, ורואה כל העודף, אתה יכול רשאי לחתוך את זה. מה שלא עודף, תשאיר, וזה ציצית קשרה למהדרין מן המהדרין. תבורך.
תודה רבה, ואנחנו עם מועצים באר שבע, שלום לך, נתנאל. נתנאל איתנו?
אני מדבר. שלום.
שלום, שלום.
אני שאלתי אם אתה מוכל בכדור, בשבת. ראיתי במשנה ברורה בסימן שנחת, שהוא מראה שם שעשו אותו איזה כדור. ודווקא
בכדור של תפרים, אתה מפעיל שם רמקול ויש צפצופים, אני בקושי שומע אותך. אז בוא אני, תשמע אותי דרך הרדיו, זה הכי קל והכי נעים. למעשה, אסור לשחק בכדור בשבת, בפרט לילד שהגיע לגיל 9, שזה גיל חינוך, וזה לא משנה אם זה אספלט או לא אספלט, כי הכדור עצמו הוא מוקצה. כי שבת ניתנה לעונג, ולא למשחקים ולכל מיני דברים אחרים. נשים יכולות לשחק משחקים אחרים שלהם, של צניעות בתוך הבית, או ילדים קטנים יכולים לשחק את המשחקים שלהם במקום סגור או בחצר סגורה, או שאין בזה טלטול. אבל בהחלט לילד מגיל 9 ומעלה, הוא חייב בחינוך וחייב לשבת ללמוד תורה, ושבת ניתנה לעסק התורה ולא ניתנה חלילה ליום של משחקים בכל מיני דברים של זהו, התפרעויות למיניהם חס ושלום. שבת זה קודש, קודשים, קודש היא לכם. אז שבת צריך להצל אותה ללימוד תורה. וגמרא אומרת, טוב שמעון דמח הרב, היה בזמן בית שני, היה מקום ששמו טוב שמעון, על ששיחקו בכדור בשבת. אז אם כן רואים כמה זה חמור, ולכן אין לשחק בכדורים בשבת, זה זלזול ביום השבת, ושבת הוא קודש, צריך להיזהר בקדושתו. לילדים קטנים, כן. לבנות אפשר להתיר במקומות צנועים, בגלל שהתנהגו בצניעות. אבל לילדים מגיל 9 ומעלה, שהם כבר בגיל חינוך, אז חייבים ללמוד תורה, או לקרוא סיפורים ואגדות ולעשות חוגים שונים, שנוהגים לעשות בכל מיני שכונות, ירוחו אלה שמארגנים את הדברים הללו, שיש להם זכות גדולה מאוד, שמזכים את הבתים, בתינוקות של בית קבן, כי עד גיל 13 זה נקרא הבל שאין בו חטא. השם יברך אתכם, ויעריך ימיכם בתור שותיכם בנעימים.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום, יש לי שאלה. רוצה לשאול אם מותר בשבת להשרות את החס או הכרוב במי סבון, או אם מותר לשפשף את הנימון בסקוץ' כדי להשאיר את הכלימות, אם אין בזה קל של בורר.
יפה, שאלת. קודם כל, יש מי שרצה להגיד שכאילו יש בזה דין כיבוש. הרי אנחנו יודעים שבגד אסור להניח אותו בתוך המים, גמרא אומרת שראייתו הוא אי כיבושו. כך כתב מרן בשולחן ערוך, ולכן צריך להיזהר שלפעמים בשבת מתטנף הבגד, ואז שופכים עליו מים או משרים אותו במים, אסור לעשות את זה בשבת, כי שראייתו הוא אי כיבושו. אבל חסה, זה לא נקרא כיבוש, ואין בזה שום דבר. אז רבה, אני רוצה לאכול חסה, והחסה יש שם תולעים, או אני חושש שמה יש שם תולעים. מה התקנה של החסה או של עלים ירוקים למיניהם? להשרות אותם במי חומץ במשך דקה או חצי דקה. ואז ממילא כל התולעים שנדבקו שם או מעופפים למיניהם, הם נתנתקים מהעלים, ואז אני שוטף את זה תחת מי ברז. עכשיו, לא מספיק רק להשרות במי חומץ, אלא צריך אחרי כן לפתוח את הברז ולתת למים הזורמים לזרום על גבי העלים מכל צדדיהם, ואז אתה יכול לאכול את העלים האלה. לכן בשבת יהיה מותר לעשות כן, אלא מה? לא יעשה כמות גדולה. למשל, לא ייקח את כל ראש החזה כולה עם כל עליה ויעשה אותה בצורה כזאת, כיוון אלא רק ייקח אותם עלים, האמת בהלכה מובא עלי עלי, או כמו בממלכת צנון, הצנון צנון מולח, אבל לא צריך עד כדי כך להחמיר, אלא לפי מספר המסובים שיש שם בשולחן, כמות האנשים שמסיבה שם, כמות סבירה שיוכלו את עלי החסה האלה, אז מותר יהיה לעשות, או אם רוצים להכין מזה סלט של עלי חסה, אפשר לעשות כן בשבת, ואין בזה בעיה. לגבי סקוט, ששאלת לשפשף את הלימון עם הסקוט, אז בהחלט שאלה חמורה מאוד, כיוון שצריך לדעת במה מדובר. אם זה סקוט שיש בתוכו ספוג וספוגי, זה אסור איסור גמור, זה סוחט, סוחט בשבת. אבל אם זה לא סקוט שהוא ספוגי, אלא הציפוי של הסקוט, או כל איזה רשת מסוימת, אם היא פלסטית או מתכת, שהוא רוצה לשפשף את הלימון כדי להסיר מעליו את הקנימות, גם בזה איסור לא בורר ולא שום דבר, כי הוא עושה כדרכו, והוא מתכוון לנקות את אותו חפץ, כמו שמנקים את השולחן, כמו שמנקים את הצלחות, כמו שמנקים את הירקות והפירות מהפריחיות שנדבקה בהם, גם זה מותר, כי זה צורך לאכול אותו מיד, מותר לעשות כן. להכין מראש או לאכול השבת כולה אסור, אבל הוא רוצה לעוד צורך אותה סעודה, יהיה מותר. ובלבד שלא יהיה שחיטה או סקוט שהוא יבש לחלוטין, ולא דבר שיש בו שחיטה. תודה רבה.
כן, תודה לך שלומי, ואנחנו מאזינים לאחרון היום, שאול מרחובות, שלום לך, בקצר ובקשה.
שלום, שאלתי.
שלום.
שלום, כבוד הרב, חזק וברוך. שאלתי, האם כשבירכתי על משקה חם, ורציתי לדלל אותו, לקרר אותו עם מים, או הוא הדין אם הכנתי תרכיז עם מים, עכשיו נצא לדלל אותו עוד פעם, בתוספת מים, והתוספת מים זה אחרי שכבר ברכתי, האם צריך לברך פעם שנייה על התוספת?
כל ש... אתה שואלתי שאלה בהלכות ברכות, לא בהלכות שבת, אני מבין.
כן.
כן. בהלכות ברכות, כל שהיה בדעתי, כשברכתי, שייתכן ואני אשתה עוד, או אני אוסיף עוד מים, אני לא צריך לברך. ואגב בעצמך, אדם שנכנס הביתה והיה צמא, מזל לו כוס תה או כוס מים קרים או לא קרים, ושתה אותו, ברך עליו שהכל. הוא לא צריך בשתייה הבאה לברך שנית. כי כשהוא שתה, הייתה דעתו על השתייה שישתה פה בבית, ועל צד שלפעמים הוא יודע שלפעמים הוא צמא, ולפעמים כוס אחת לא מספיקה, וצריך לשתות עוד. לפעמים עכשיו מספיק, אבל בעוד שעה יצטרך. אז כיוון שיש בדעתו לשתות עוד, הוא לא יצא החוצה, לא יצא תחת כיפת השמיים, הוא לא יצא לרחוב, אז לא השיח דעתו ולא עשה שינוי רשות, הוא עדיין אחרי הברכה הראשונה נמצא תחת חסותה, והברכה הראשונה עדיין תקפה בדבר הזה. ולכן גם כשהוא מדלל את המשקה שהוא שותה מים ומביא עוד מים, בוודאי ובוודאי שאין צורך לברך עליהם. כיוון שדבר סביר הוא, הוא מצוי, שכשאדם שותה הוא מוסיף עוד שנייה. תודה רבה.
כן, תודה רבה, יופי, כמו חושב שהספר לי כל המאזינים.
כן, והלכנו לשבת פרשת תרומה, אחת הפרשיות הכי יפות שיש, שהיא מראה את אהבת השם אלינו, שיש לו את כל השמיים ושמי השמיים, הוא לא בחר לשכון אלא אצלנו. וכדאי לראות את המלבין על פרשת ויקל פקודל, שם הוא מתאר את כל גוף האדם למשכן עצמו, הראש זה בית קודש הקודשים עם לוחות הברית, והאוזניים והעיניים זה הברכים והטבעות, יש את אזור הגוף שזה המנורה והמזבח והשולחן, ואזור הבטן והרגליים שזה החיצוניות של, של המשכן, הצר המשכן עם הקורבנות. נזכה רצון בקרוב, לברך על המוגמר, חדש ימינו כקדם, לראות את בית המקדש עין בעין משוכלל ביופיו, והדרוע עם בן דוד בראש, והכהנים בעבודתם, נביאים בדוכנם, וישראל במעמדם לשירם וזמרם. תודה לכל הצוות באולפן, שבת שלום, והרבה הרבה ברכות ובשורות טובות לכל ישראל.
אמן ואמן חזק ברוך לכבוד הרב הגאון, הרב בן ציון מצוף, יש לי את החינוך לראות את כבוד הרב.
אמן, תודה לכם על שאתם מאפשרים את זה.